קשת, כל שידורי תורה. שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום. פרשת ואתחנן היא פרשה שמקדמת אותנו בנאום של משה רבנו. נאומו של משה רבנו המשתרע לאורך 37 יום במהלך ספר דברים כולו, מאלף בשבט עד זין באדר יום פטירתו, בעצם מוצא את עם ישראל על פרשת דרכים. פרשת דרכים שבה עם ישראל מסיים תקופה של 40 שנה של נדודים ממצרים ועד לפתחה של ארץ ישראל. שהרי העם נמצא עכשיו בערבות מואב על ירדן יריחו מזה מספר חודשים, והוא בעצם לאחר תום הנאומים הללו ולאחר ימי בכי אבל משה ייכנס לארץ. הנתונים הללו שעם ישראל עומד להיכנס לארץ, וזו התחנה האחרונה לפני הכניסה לארץ, ידועים הן לעם והן למשה רבינו. וכולם גם יודעים שמשה רבינו לא ייכנס, ותחינותיו, כפי שהוא פותח בה את הפרשה, לא הועילו. והקדוש ברוך הוא אפשר לו אך ורק לצפות לעבר הארץ, אבל אליה לא להיכנס. וכולם יודעים שהנאומים הללו הם נאומי הסיכום של משה רבינו. בנאומי הסיכום הללו, משה רבינו איננו מתבונן אל העבר סתם כך, אלא המבט מופנה אל העתיד. וגם ההתבוננות אל העבר שבסיומה אנחנו נמצאים, כי החלק הראשון בנאומיו הם התעסקות עם אירועים מן העבר. אם זה אירועים שקשורים לפרשת המרגלים, ואם זה אירועים שקשורים למינוי השופטים, ואם זה אירועים שקשורים למסע בעבר הירדן המזרחי, והאירוע האחרון שנזכר בפרשתנו הוא במסגרת הנאום על העבר, הוא הנושא של מעמד הר סיני, או יום הקהל, כפי שמשה רבנו מכנה אותו, יום בו נמסרו עשרת הדברים לעם כולו. בעצם אנחנו מבינים שהנאומים הללו הם על פרשת דרכים של האומה, וכאן צריך להכין אותה לשינויים רבי המשמעות שיחולו עם הכניסה לארץ. השינויים הם כפולים, וכל אחד בפני עצמו מחייב דיבור ארוך והכנה מדוקדקת. קודם כל, העובדה שעם ישראל עובר מן המצב של מדבר, מחיי ארעי, מחיי נס, למציאות של חיי קבע, עם דפוסי קבע בארץ, למציאות של חיים טבעיים. השינוי הזה הוא שינוי דרסטי, והוא מחייב הכנה מדוקדקת. וגם אם משה רבנו היה ממשיך את הנהגתו, והיה מוביל את העם גם לשלב הזה, היה צורך לחזור ולשנן ולהכין את העם לקראת השינוי הזה. יש שינויים רבים שמתחוללים כתוצאה מן העניין הזה. למשל, אחד מהם שכבר תופס מקום בפתחה של הפרשה, הוא המפגש עם תרבות עמי כנען. אל נשכח שבמדבר עם ישראל התהלך בוואקום תרבותי. לא היו עמים שבהם הוא פגש. פה ושם הוא נתקל בעם כזה או אחר, או בנוודים כאלו אחרים, אבל אין זה ישיבה לאורך שנים במציאות של דפוסי קבע, שיש לך שכנים נוכריים עם תרבות נוכרית, עם כל המשתמע מכך. האימות עם התרבות הכנענית שעומד להתחולל עם הכניסה לארץ, הן במפגש הראשוני במהלך המלחמות, והן ביתר שאת לאורך שנים רבות בישיבה של שגרה בחיי הארץ, כל אלה הם סכנות לא פשוטות. והצורך להכין את העם למפגש התרבותי הרוחני הזה, שבעצם יקבע אם העם ישב בארצו או חלילה ינטש ויוקם ממנה. כאן יש תפקיד חשוב מאוד להכין את העם, והסיפור של פאור שנזכר פה כמה פעמים, ונשב בגיא מול בית פאור, או כפי שיש במשיכה של הפרשה, עיניכם מראות את אשר עשה השם בבעל פאור, אלה בעצם אזכורים של אירועים שקרו חודשים ספורים קודם לכן במקום שבו הם חונים. פרשת בנות מואב, ואפילו פחות מחודשים, זה שלושה חודשים, חודשיים, שלושה, שהאירועים הללו התרחשו. וזה בא להמחיש את גודל הסכנה העורבת לפתחם של ישראל, שיכנסו לארץ ויפגשו בה הוויה אלילית, שעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים שזורים בה זה בזה. וההכנה הזאת מחויבת המציאות, וזה חלק מן התפקיד של משה רבינו במעשיו. השינויים הם רבים, כפי שעוד נעמוד עליהם במהלך סקירה של פרשיות ספר דברים, וכתוצאה מכך יש צורך להכין את העם לכל אותם שינויים רבי משמעות, כבדי משקל, שישפיעו השפעה מכרעת על העם ועל יכולתו להתמודד ולחיות בארצו, כי אם חלילה ייכשל לא יוכל להתמיד בחייו בארץ. אנחנו יודעים שמשה רבינו פותח בסקירות של אירועים מן העבר, וכפי שאמרתי, הדיון במעמד הר סיני היא החוליה הרביעית והאחרונה בנאום הזה, והוא פותח את הפרשה, כאשר בתום הדיון הזה במעמד הר סיני ובמעטפת של מעמד הר סיני, דהיינו מה קרה במעטפת של האירוע הזה ומה המשמעויות שנובעות מכך, עוד מעט נרחיב בכך, הרי בהמשכה של הפרשה ובחלקה האחרון של הפרשה, מה שתופס את המקום המרכזי הוא הנושא של התוכן של עשרת הדברים. ואכן בחלקה השני של הפרשה נפתח החלק השני של נאומי משה. וכן יש פתיח מיוחד בספר ויקרא, פרק ה' פסוק א', ויקרא משה אל כל ישראל, ויאמר עליהם שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. הנה משה קורא לכל ישראל, הוא פותח בנאום חדש. עם ישראל לא היה מסוגל לשמוע את הדברים הללו ברצף, הוא חייב היה ללכת בתום מספר שעות כאלו או אחר, לאחר ששמע את נאומיו של משה, הוא הלך איש לאוהלו והתייצב למחרת להמשך הנאום. ואכן הכתוב מספר לנו שפה נפתח פרק חדש, חלק שני של הנאום, שמתחיל כאן בפרק ה' ומסתיים בסוף פרשת עקב, וזהו החלק של המבוא הרעיוני לנאום המצוות. במבוא הרעיוני הזה משה רבנו נוגע במצוות שונות, אבל המצוות הם איננו עיקר העניין. הדבר המרכזי של הנאום הזה זוהי ההכנה של העם עם התשתית הנפשית הרוחנית שאיתה הוא ילך לארץ. דהיינו באיזה ראש הוא יגיע לארץ, מה יהיו התפיסות שלו, מה תהיה נקודת המוצא שלו, מה הוא יתגלגל ועם איזו הוויה הוא יגיע לארץ, וזאת בעצם המגמה העיקרית של הנאום השני, או החלק השני בנאומיו של משה, שהוא המבוא הרעיוני לנאום המצוות. והנושא הראשון שבו הוא פותח, כפי שאמרנו, הוא התוכן של עשרת הדברים. וזאת חוליה מקשרת. מעמד הר סיני, המעטפת שלו, ההתרחשות, בלי להתייחס לתוכן של הדברים שהושמעו באירוע הזה, הוא החלק החוליה פותחת את הפרשה, והיא הסוגרת את החלק הראשון של נאומי משה, אירועים מן העבר. כאן במעמד הר סיני, במעטפת, בתיאור האירועים מן העבר, יש לנו פה דיון עם משה רבינו, שהוא בעצם האיש המרכזי ביותר, שהיה באירוע הזה ועמד במרכזו. הוא האיש שעלה אל ההר, הוא האיש ששמע דבר השם, הוא האיש שכינס את עם סביב המעמד, הוא האיש שכל העם ראה במעמד הזה שיש נבואה ושהשם מנבא את משה, והעם שלא יכול היה לעמוד בחוויית הנבואה ביקש מן משה רבנו שהוא יהיה הגורם המתווך בין השם לבינו. שם כולם הבינו וידעו שיש דיבור אלוקי עם בני אדם, ושמשה רבנו הוא האיש שמעביר את הדיבור האלוקי, הוא יכול לקבל אותו, הוא עומד בו, והם ביקשו שהוא יהפוך להיות המתווך הקבוע המביא את דבר השם אל אהם. ואכן זהו האירוע הראשון. התוכן של עצרת הדברים, ואלו התכנים הללו, הוא פותח את החלק השני של הנאומים של המבוא הרעיוני, ועל כך נדבר עוד מעט. ובכן, מה שנוגע לקטע של המעטפת. אכן, משה רבינו כאדם שהיה באירוע הזה, ואין עוד מישהו שהיה יותר מרכזי ממנו באירוע, בנקודות של הכנת האירוע ובעיצומו של האירוע, משה רבנו היה האדם היחידי שעלה אל ההר והגיע לפסגתו, הוא האיש היחידי שהיה מביא דבר השם, איש לא עמד בדרגתו ובמחיצתו, וכיוון שכך הוא הגורם המוסמך ביותר לתאר תיאור אותנטי את האירוע הזה. אל נשכח, האנשים המאזינים למשה רבנו בשנה 40 ליציאת מצרים בערבות מואב, על ירדן יריחו, ערב הכניסה לארץ, על סף הכניסה לארץ, הוא עם שרובו ככולו לא היה נוכח במעמד הר סיני. מעמד הר סיני שהתרחש 7 שבועות לאחר יציאת מצרים, הדור הזה רובו הגדול קלה מן העולם, כי כל מי שהיה בן 20 שנה ומעלה, כשנה לאחר מכן בחטא המרגלים, לא שרד. בערבות מואב במפקד שנערך כמה חודשים קודם לכן, כבר לא חיו כל אותם האנשים שהיו מבין 20 שנה ומעלה. דהיינו, היום האנשים שהם בני כ-60 ומעלה, הם האנשים שנותרו מן האירוע הזה, והם היו צעירים או ילדים או תינוקות במעמד הר סיני. משה רבנו מדבר אל הפלח הגדול שלא חווה את המעמד הזה, או שחווה אותו בעיניים צעירות, וכיוון שכך האיש המרכזי הזה משמיע עדות נאמנה לרובה של האומה. והוא בעצם מלמד על ייחודו של המעמד הזה, והוא אומר, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. דיינו, אין עוד מישהו, ואנחנו צריכים לזכור טוב את המעמד הזה, יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב, באמור השם אליי, הקל לי את העם והשמיעם את דבריי. והדברים הללו הם באמת אירוע שלא היה כמותו, כפי שהוא מתאר בהמשך, השאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למיין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, דיינו מבריאת העולם, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, דיינו בכל הגלובוס, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו, השם העם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי, דיינו אין עוד עם שזכה במעמד מיוחד כזה, מן השמיים השמיעך את קולו ליסרקה, ועל הארץ ירחה את ישועה הגדולה, ודבריו שמעת מתוך האש. וכתוב חוזר ומתאר לנו שוב ושוב את המעמד הזה על עוצמותיו המיוחדות, שאין לו אח ורע ולא יהיה לו אח ורע. הכתוב מספר לנו פה כי החוויה הזאת בעצם הופכת את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל לחוויה ממשית שאין אחריה הרעור והרעור. הנה כי כן, ואתם מדבקים בשם אלוהיכם חיים כולכם היום. והלימוד הזה הוא חשוב ביותר, ולא בכדי הוא מזכיר את פרשת פאור בפתחה של הפרשה, כי הסכנה העורבת מן העבודה הזרה שאנשים חלילה עלולים לנטות מדרך הישר ולפנות לדרכים של עבודה זרה, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ ושחתם ועשיתם פסל תמונת קול ועשיתם הרע בני השם אלוהיך להכיסו. ופה הוא מזהיר, העידות יבחם היום את השמיים ותארץ, כי אבות תובדון מהר מעל הארץ אשר תבורים את הירדן שמה לרשתה. לא תאריכים ימים עליה, כי ישמד תשמדו. בקיצור, עבודה זרה עלולה להביא לגלות, לחורבן. ולכן הפרשה הזאת היא הפתיח לכל העניין. ופרשת עניין מעמד הר סיני הוא האנטיתזה לכל האפשרויות הללו, שהרי המעמד הזה שבו העם כולו נכח ועמד תחת ההר והר בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן וערפל, וידבר השם עליכם מתוך האש כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים, זולתי קול. וזאת הנקודה החשובה, אתם לא ראיתם שום משהו ממשי, שמעתם קולות, לא הייתה תמונה, רק קול היה. והכתוב מספר לנו ש אתם לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם עליכם בחורב מתוך האש, פן תשחיתון, ועשיתם לכם פסל, תמונת כל סמל, תבנית זכר ונקבה, תבנית כל בהמה אשר בארץ, תבנית כל ציפור כנף אשר תעוף בשמיים, תבנית כל רומס באדמה, תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ, ופן תישא עיניך השמיים, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמיים, ונדחת והשתחווית עליהם, ועבדתם אשר חלק השם אלוהיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים. הנה לא במקרה מפרט את התורה, מפרט משה רבינו בדבריו לעם, אופציות שונות. אכן באמת הגלריה של האלילות שהפגשו בארץ עשירה מאוד. תבנית זכר, תבנית נקבה, תבנית בהמה, ציפור, כנף, תבנית רומז באדמה, דגה, במים, בשמיים, באוויר, ביבשה. אכן האלילות התקשה והעילה כוחות שונים מן הטבע. שהיו מצויים ברובדים שונים של המציאות. התורה מלמדת אותנו שכל אלה הם נבראים. כך לימד לנו התורה כבר בפרשת בראשית. והנבראים הם מעשה כפיו של הקדוש ברוך הוא. ויש אלוה אחד, וכל הנבראים אין ראוי לעובדם, כי הם נבראים כמונו. זאת האמירה הוודאית, המוצקה, העולה מתוך מעמד הר סיני. ראינו את הקולות ולמדנו ושמענו בוודאות את ההתגלות. וכיוון שכך אין מקום לחבור אל אותה גלריה עשירה של אלילות שימצאו בכניסה לארץ. התיאור הנרחב הפותח את הפרשה וסוגר את החלק הראשון בנאומיו של משה והשיבה שוב אל המעמד של מעמד הר סיני, זהו מעמד שנועד להכניס טריז חד משמעי באופציה של עבודה זרה. אין מצב כזה. הוודאות שעם ישראל חווה עם מעמד הר סיני שוללת אפשרות ללכת לעבודה זרה. אבל גם החלק השני שנוגע לתכנים של המעמד הזה, ובו פותח משה את החלק השני, את הנאום של המבוא הרעיוני למצוות, הוא באמת פותח בעשרת הדיברות. ואכן מה שעומד במרכזו של פרק ה' והוא המשיכו של המעמד, של המעטפת שלו, דיברנו ועל ההשלכות שלו ראינו בחלקה הראשון של הפרשה, בליבה של הפרשה עומדים עשרת הדברים. קודם כל, עשרת הדברים, הקדוש ברוך הוא בעצמו בחר לפתוח את הדו-שיח של התורה עם עם ישראל דרך עשרת הדיברות. זה היה מעמד של ודאות הנבואה, זה היה מעמד של ודאות נבואת משה, ובהקשר הזה, במרכאות הטקסט הנלווה לחוויות היסודיות והמהותיות הללו, היו עשרת הדברים. אז נכון שכבר דיברו הרבה על העובדה שאין ברשימת תרייג מצוות משקל יתר מבחינת ספירת מצוות ללא תרצח ולא תגנוב ולא תחמוד אשת רעך, יותר מאשר איסור לשון הרע או כל איסור של ועשית מעקל גגיך. נכון שזאת נספרת כמצווה מתוך תרייג וזאת נספרת מתוך כמצווה מתוך תרייג, אבל כולם יודעים ומבינים שהבחירה האלוקית שבחרה דווקא בדברים הללו כבסיס, כמבוא, כהמחשה לקשר של הענקת תורה מן השמיים על ידי הקדוש ברוך הוא, לא בכדי נבחרו אלה. יש בהם משהו מהותי, משהו בסיסי, משהו יסודי. ויסבירו המסבירים מה הדבר שיש בדברים הללו. בין הם אלה הם יסודות האמונה, הם יסודות צלם אלוקים שבאדם. אדם שלא שומר, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, הוא מאבד צלם אנוש, הוא חייתי. ואם יהיה הסבר אשר יהיה גם זה והסברים נוספים. בסופו של דבר הבחירה האלוקית היא שקבעה שהדברים הללו יהיו מבוא ופתיח למצוות כולם. ולכן גם כשמשה רבנו בא לתת רקע ופתיח לנאום המצוות בהמשך, הוא פותח את התשתית ואת הרקע בתוכן של המעמד שנקרא מעמד יום הקהל, שבו העם כולו התאסף סביב הר סיני. אלה התכנים שהוא שמע בנבואה וקיבל, מלבד החוויות שדיברנו עליהן קודם ששימשו כמעטפת למעמד. מה מיוחד בהם? יש עוד מיוחד. יש בן אדם לחברו, ויש בן אדם למקום, ויש מצוות עשה, ויש מצוות לא תעשה, ויש מצוות שנוגעות אל המחשבה. שהרי אנוכי ולא יהיה לך, נוגעות למחשבה. וההמשך לא תישא את שם אליך לשב, נוגע לדיבור. ולאחר מכן עוברים למצוות המעשיות של מעשה. שמור את יום השבת לקדשו, כבד את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. סיימנו את החלק של מעשה, חוזרים ללא תענה ברעך את שקר לעניינים של דיבור. ומסיימים, ולא תחמוד אשת רעך, ולא תתאווה בית רעך, ועבדו ועמתו, שורו וחמורו, וכל אשר לרעך, שלהם ביטויים בתחום המחשבה. זאת אומרת, שוב, התחלנו במחשבה, עברנו לדיבור, היינו במעשה, חזרנו לדיבור, וסיימנו שוב בנקודת הפתיחה במחשבה. במילים אחרות, כל רובדי ביטוי האנושיים, המחשבות, הדיבורים, המעשים, כולם מקודשים, כולם צריכים להיות מחוברים אל עבודת השם. ואי אפשר להפעיל את הכוחות הללו בדרכים פסולות. ויש מצוות עשה, ויש מצוות לא תעשה, ויש מצוות שבין אדם למקום, ויש מצוות שבין אדם לחברו. זה היסוד, זה הבסיס. ומתוך הבסיס הזה, מתוך ההוויה, ההבנה שכל המציאות כולה, על כל רובדיה, ביבשה, באוויר, בים, במחשבה, בדיבור, במעשה, בכל המערכות, בכל הרובדים של ההוויה והמציאות, כולם, כולם הם כלים ודרכים לגילוי מלכות השם בעולם ולעבודת השם. זאת בעצם הסיטואציה שעולה מתוך המעמד הגדול הזה, המעמד של עשרת הדיברות, עשרת הדברים. ואכן, מיד לאחר העניין הזה, כאשר מוזיקת הרקע לאורך הפרק הזה, ובכלל לאורך ספר דברים כולו, אם נשמור את המצוות, נזכה לישועה גדולה ולדברים גדולים. ואם חלילה לא נשמור, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו שוב בחורבן ובגלות. בדברים נאמרים חזור והדגש, כדי שלא תהיינה אי הבנות בהקשר הזה. והסכנה העורבת לפתחם של ישראל בכניסתם לארץ גדולה, כי יקרו המון דברים. ובין השאר, כפי שאמרנו, הנושא המרכזי שהולך ועומד פה, הוא המפגש עם עמי כנען. וזה באמת הנקודה שמאיימת, שעלולה לטשטש, שעלולה להעמיד כביכול אלטרנטיבה. וזה בעצם הדבר שחוזר ומדגיש לנו משה רבינו בפרשת והתחנן בחלקה האחרון שוב ושוב, ששמירת המצוות היא בעצם התנאי להיות עם סגולה. זה מה שמייחד אותנו, זה מה שמאפיין אותנו, וזה מה שייתן לנו את היכולת לשעות בארץ הזו ולהאריך בימים. ואם חלילה נסתה מן העניין הזה, הרי נמצא את עצמנו מנחוץ לארץ הזאת. הוא פותח בקבלת עול מלכות שמיים, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. ואכן, העם צריך לשמוע, להבין, להפנים, שיש לנו אל אחד, והוא מי ששולט במציאות כולה, ולא כל אלטרנטיבות שיצוצו ויוצאו לנו כאופציות לכאורה אחרות. מה שיעמוד כתריס בפני כל טעות, היא אהבת השם, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, ובכל מאודיך. דיינו, האהבה ללא גבולות. העובדה שאנחנו מחוברים אליו ללא שיעור, והיו הדברים האלה אשר נכנים לתווך היום, על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך, בביתך, ובלכתך ודרך, ובשורבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, ולטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזותיך ובישריך. לכן, אנחנו שומעים פה שאדם צריך לשמוע, להקשיב, הוא צריך לדבר, הוא צריך לפעול בהליכתו, בשבתו בבית, בלכתו בדרך, בשורפו, משכימה ועד שכיבה, ומשכיבה עד כימה, וזה צריך להיות על היד, וזה צריך להיות בין העיניים, וזה צריך להיות על המזוזות בבית ובשערי העיר, בכל מקום. לית אתר פנוי מיני. זאת בעצם האמירה. האהבה שלא מותירה אופציות אחרות. האהבה שלא מותירה חלל, אלא דבקות בלתי נדלת בקדוש ברוך הוא, ללא שום מעצור, ללא שום מגבלה. זהו בעצם התריס בפני הפורנות. הדבקות ללא שיעור בקדוש ברוך הוא היא שתבטיח שאנחנו לא נתפתה ולא נבנה בניינים בעקבות העבודה זרה שתצוץ לעינינו. ואכן, בהמשך הפרשה, התורה מספרת לנו על פיתויים שונים שיכולים להיות, אם זה חברת השפע, מציאות השפע, שנמצא בכך שהקדוש ברוך הוא יוריש את הגויים הללו מפנינו, והם יותירו לנו ערים גדולות וטובות שלא בנית, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נתת, ואכלת ושבעת. יש חשש גדול שחברת השפע הזאת ומציאות השפע הזה יעלים לנו את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו עלולים לשכוח את השם אלוהיך. זה כל, בדרך בכלל, ספר דברים כל הזמן, זה אין סתם השם. יש השם אלוהינו, השם אלוהיך, ואכן, את השם אלוהיך תירא, ואותו תעבוד, ובשמו תשבע. ולמה? כי לא תיקח את השם אלוהיך אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. אנחנו לא צריכים, זה לא משהו פילוסופי, זה לא משהו תיאורטי, זה האלוהים שאתה מכיר אותו, זה האלוהים שמלווה אותך זה 40 שנה, זה האלוהים שהוליך אותך במדבר, זה האלוהים שנתן לך כל טוב, זה האלוהים שהציל אותך מכל הצרות, זה האלוהים שמקיים ומהווה אותך. במדבר הדברים היו ברורים וגלויים, וכל המציאות הזו מחייבת אותנו להיות דבק בו, ושלא נגרר אחרי אלוהי העמים אשר סביבותינו. כי על הדברים הללו לא יהיו פשרות. והציווי לא תנסו את השם אלוקיכם כאשר ניסיתם במסע, דיינו לא צריך כל פעם לבחון האם השם עמנו או אם לא. אנחנו צריכים לדעת שקדוש ברוך הוא קיים ומנהיג ושומר ומשגיח, וגם אם יש לנו לפעמים דברים לא מובנים, יש לנו תחושות שיש פה כביכול הסתר פנים, אך דברים הללו הם באמת רק תחושות. בעומק העניין יש ודאות מלאה שנרכשה במהלך שנות הנדודים במדבר, וביתר סד במעמד הר סיני, שאכן הקדוש ברוך הוא חי וקיים ופועל ועושה. ומכוח זה אנחנו צריכים ללכת מתוך תקווה, מתוך אמונה, מתוך ידיעה שהקדוש ברוך הוא משגיח על הכל. ויש לנו עוד ציווי, ועשית הישר והטוב בעיני השם למען ייטב לך. הנה כי כן הציווי הכללי, ועשית הישר והטוב. זאת אומרת, לא להיות פורמליסט, לא לעבוד לפי הספר, אלא כפי שאמרנו קודם, ואהבת את השם אליך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אדם שאוהב משהו, שאוהב מישהו, הוא לא בודק בדיוק אם זה לפי התקן או לא לפי התקן. האהבה גולשת, היא גואה, היא איננה עובדת מתוך ניסוחים ומתוך בדיקה אם עברתי את המינימום או אם קיימתי את מצוות אנשים מלומדה או מה חובתי ועשינה. אנחנו פועלים מתוך הזדהות, מתוך אהבה גדולה, מתוך ידיעה של ציווי ועשית ישר והטוב בעיני השם למען ייטב לך. ובאת וירשת את הארץ הטובה שנשבע השם לאבותיך. הנה כי כן הקדוש ברוך הוא אומר שההבנה של להיות מה שקוראים בראש של עשיית טוב, של לקדם, להיטיב, וכך גם נענה כי שלחה בנך מחר למור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלינו אתכם. ושוב נחזור לאמיתות ההיסטוריות, עבדים היינו לפרעה במצרים ויוצאנו השם ממצרים ביד חזקה. לא בריאת העולם כפי שמלמד ספר הכוזרי, אנחנו חוזרים ליציאת מצרים, לעובדות מוצקות שהדור ההוא בוודאי חווה אותם ויודע אותם. וכל התהליך הזה הוא בעצם המפתח. מדוע לא להתחבר אל עמי כנען? מדוע לא להתחתן בהם? מדוע לעקור את האלילות שנותנת לגיטימציה למציאות מופקרת, שאין האדם אחראי למעשיו ולגורלו? והאדם צריך לזכור כל הזמן כי עם קדוש אתה להשם אלוהיך. בך בחר השם אליך להיות לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. כי מאהבת השם אתכם, ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, הוציא השם אתכם ביד חזקה, ויבדך מבית עבדים יד פרעה מלך מצרים. במילים אחרות, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אהב את האבות, הוא אוהב אותנו, ואנחנו צריכים לאהוב אותו. מערכת היחסים בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא צריכה להיות מושתתת על אהבה גדולה, על אמון גדול, על ברית שלא תופר, על ברית שהולכים איתה כפי שאוהבים הולכים באש ובמים, מתוך ידיעה שאין זה משנה כרגע אם לשעה או לשעתיים העסק יביא לנו תוצאות רצויות ונעימות, או שמא דווקא נצטרך לשלם מחיר כבד על במחיר האהבה הזאת. משלמים מחירים על אהבה, משלמים מחיר בגלפי האחריות. הורים משלמים במחיר על אהבתם לילדים. הילדים משלמים מחיר בנאמנותם לאבות. כך דרכה של אהבה ונאמנות, שהדברים הללו תורשים מאיתנו לא פעם ולא פעמיים לשלם גם מחירים. אבל אנחנו יודעים שנאמנים פיצי אוהב, וגם כשהמציאות היא מרה וקשה, וגם כשהמציאות היא מסובכת ומורכבת, גם אז יד השם היא זאת שמובליכה אותנו, ואהבת השם איננה נפגמת בשל המצבים הללו. אלה הדברים שצריך לקחת איתנו לקראת הכניסה לארץ. את האהבה הגדולה הזאת, את הוודאות הזאת, שבאה מן המעמד שעומד במרכזה של הפרשה, מעמד הר סיני, הן כחוויה ששוללת אופציה של אלילות, ואין כחוויה שיוצרת עומק גדול של דבקות ושל חיבור ושל אהבה. אלה בעצם התחושות של סור מרע ועשה טוב, שעולות מתוך המעמד הזה, ואותם מחדד משה רבינו ערב הכניסה לארץ, מתוך רצון לצקת את התחושות הבריאות והנכונות, לבוא בראש טוב, בראש נכון, כדי להיכנס אל הארץ ולהתמודד עם האתגרים הרבים שעומדים לפתחנו, כאשר אין לנו ספק שהדרך הזאת היא הדרך שתביא טובה לנו ולאנושות כולה.